שיעור מספר 152, צום הרביעי וצום החמישי, תעניות החורבן במקרא ובדברי חז"ל, מעביר הרב יוחנן סמט. כן, אמרתי את השם שיעור.
הוא ביקש תלפים בחזרה, אחרי זה זכית, הוא פשוט שמור ונביא לו את זה. מי שרוצה לקחת ייקח, מי שיחזיר, נביא לו את זה.
ממש בעד.
נו, על הרגיל שלך.
טוב, בוקר טוב, שלום. העיסוק בארבעת תעניות החורבן נראה במבט ראשון בלתי שייך לימי עיון בתנ"ך, אבל מיד נבחח שלא כן הדברים. מקורן של ארבעת תעניות החורבן הוא במקרא, ותכף אנחנו נראה, נעקוב ונלמד. הדיון בארבעת תעניות החורבן, הדיון ההלכתי אפילו, מתחיל כבר במקרא, והולך ונמשך בדברי חז"ל, והולך ונמשך בדברי הפוסקים הראשונים והאחרונים, ועד לימינו הוא מגיע. אפשר להגיד על עניין ארבעת תעניות החורבן, שזאת סוגיה שראשיתה בדברי הנביאים, והמשכה בתורה שבעל פה, והיא נוגעת לכולנו הלכה למעשה גם כיום הזה. מטרת השיעור הזה היא לזכור את המקורות החשובים בנושא, תוך ניסיון לענות על שתי שאלות. שאלה אחת, מה בדיוק המעמד ההלכתי של ארבעת תעניות החורבן? ושאלה שנייה, שאני לא יודע עד כמה נעסוק בה, אבל היא באמת המעניינת, מה בימינו? מה יש לומר על תעניות החורבן כהיום הזה? טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת, נחזור אל משפט הפתיחה. מקורן של ארבעת תעניות החורבן הוא במקרא, ולא במקום אחד במקרא, אלא זה מתפצל לשני מקומות או לשתי סוגות ספרותיות שונות. סוגה ספרותית אחת זאת נבואה, שבה נשאלת השאלה לזכריה הנביא, מיד נקרא, אם צריך להמשיך ולצום בראשיתם של ימי בית שני. שם מוזכרות ארבע תעניות החורבן. לא ימי התענית, אלא חודשי התענית. מיד נראה. אבל מה שלא נאמר בנבואה בזכריה, זה מה קרה בימים האלה. למה הימים האלה בחודשים הנזכרים נקבעו כתעניות, כימי צום? כדי לדעת מה קרה בימים האלה, אנחנו צריכים לפנות לסוגה ספרותית אחרת בתנ"ך, לספרים ההיסטוריוגרפיים, ולראות מה כתוב בהם. האם מסופר בהם על אירועי החורבן בימים שתואמים את זכריה, את הנבואה בזכריה? טוב, יכול להיות שאני קצת מדבר לכם באוויר, אז בואו ניכנס ישר לדפים. הדפים שאתם מחזיקים ביד, שני דפים, מתחלקים. הדף הראשון הוא ארבע תעניות החורבן במקרא. כשהצד האחד הוא ספר זכריה, והצד השני הוא הספרים או הפרקים ההיסטוריוגרפיים. הדף השני שאתם מחזיקים בידכם הוא דיון על ארבע תעניות החורבן בתורה שבעל פה, בגמרא, בפוסקים, עד תקופת הראשונים ואפילו קצת אחרונים. אז ככה מתחלק השיעור, ככה מתחלקים הדפים, ואנחנו ניגשים לעבודה. בספר זכריה, אולי נקדים ונאמר, זכריה הוא נביא בית שני. זכריה פעל בראשית ימי בית שני, בימי דריווש, כ-20 שנה לאחר שיבת ציון, לאחר הגל הראשון של העולים מבבל בהצהרת כורש. האירוע המרכזי בספר זכריה, שהראה בתקופה שזכריה ניבא, יחד עם חגי אגב, הם בני אותו דור, היה בניין המקדש. עולי בבל החלו בבניין המקדש מיד בבואם. הרי זה היה בדיוק המנדט שלהם. הצהרת כורש נתנה להם רשות להתחיל לבנות את המקדש. אבל מיד אחרי התחלת המקדש, התחילו בעיות עם הגויים בארץ, עם השכנים, שבהלשנות או בכל מיני מעשים נחלוליים, הצליחו לעצור את בניית המקדש. בניית המקדש נעצרה די בהתחלה, אבל כבר הקריבו קורבנות. המזבח עמד והקריבו קורבנות ועבדו עבודה, אבל המקדש עצמו עוד לא היה בנוי. בימי דריווש, בתחילת ימי דריווש, נפתח חלון הזדמנויות לבנייה מחודשת של המקדש. בשנה השנייה לדריווש עודדו חגי וזכריה הנביאים את בני דורם בארץ לגשת במרץ ולבנות את המקדש לפני שעוד מישהו יתעורר ויפנה לממשלה הפרסית כדי לעצור את התהליך. ואכן ארבע שנים משנת 2 לדריווש עד שנת 6 לדריווש עסקו עולי בבל במרץ רב בבניין המקדש וסיימו אותו וניגשו לחנוכת המקדש בשנת 6 לדריווש, ומאותה שנה בית שני עמד במשך מאות שנים, עבר כמה שיפוצים, עבר כמה הרחבות, אבל מהדור הזה של זכריה בית המקדש עמד על מכונו. אני חוזר על מה שאמרתי, הקורבנות והעבודה נעשו עוד לפני כן מעלייתם, אבל ללא שהמקדש היה בנוי. המקדש נבנה כ-20 שנה אחרי העלייה הראשונה בימי דריווש. ועכשיו אנחנו קוראים פרק ז' פסוק א', מי שרוצה יכול לקרוא בדף, מי שרוצה יכול לקרוא בתנ"ך. והיה בשנת 4 לדריווש המלך, היה דבר אדוני אל זכריה ב-4 לחודש התשיעי בכסלו. וישלח בית אל שר עצר ורגם מלך ואנשיו לחלות את פני אדוני לאמור, אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ולנביאים לאמור, האבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים? החודש החמישי הוא כמובן חודש אב. והשאלה הנשאלת היא על ידי אנשים ששמותיהם הבבליים מעידים עליהם שהם שולחים את האיגרת אל בית המקדש בירושלים. מבבל, בית אל שר עצר ורגם מלך, אנשים שחיים בבבל, יהודים שחיים בבבל ושולחים שאלה לירושלים, האם להמשיך להתענות, להינזר ולבכות בחודש אב. התאריך של שאלתם הוא מאוד חשוב. שנת 4 לדריווש הייתה שנתיים אחרי שחגי וזכריה הצליחו להביא לתחילת הבנייה של המקדש, ועוד שנתיים עד לסיומה של הבנייה ולחנוכת המקדש השני. כלומר, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך בניית המקדש, באמצע. ושוב בפעם השלישית, קורבנות כבר מקריבים מזמן, העבודה מתנהלת, והמקדש הולך וקם לנגד עינינו. שואלים גולי בבל שלא עלו לארץ, האם צריך להמשיך להתענות בחודש החמישי? מה סוג הבעיות, מה סוג ההתנהגות בחודש החמישי? אז הם מדברים פה על בכי, האבקה בחודש החמישי. הנזר כאשר עשיתי, זה כמה שנים. כמה שנים הם מתנזרים כבר בחודש החמישי? כמה? כ-70 שנה. מאז החורבן עברו כ-70 שנה, פלוס מינוס. וזאת שאלתם, כבר 70 שנה שאנחנו בחודש החמישי מתנזרים, ממה הם מתנזרים? מבשר ויין. ראש חודש אב ממעטים בשמחה. הדין הזה שאנחנו מכירים אותו מהמשנה היה נהוג כבר בתקופת המקרא. מיד אחרי חורבן הבית, בית ראשון, נכנס חודש אב, מתנזרים מתענוגות, בוכים, עדיין לא מדובר על צום. אבל גם הצום כמובן כלול בשאלה, האם צריך להמשיך לצום? למה הם שואלים על תשעה באב? כי אם תשעה באב ראוי להתבטל, קל וחומר שכל הצומות האחרים ראויים להתבטל, שהם קלים ממנו. תשובת הנביא היא ארוכה. ויהי דבר אדוני צבאות אליי לאמור. אמור אל כל עם הארץ ולכהנים לאמור. טוב, תכף אני רוצה... השאלה הזאת מיד מעוררת אצלנו הד. רגע, ומה איתנו? אז אנחנו נמצאים במצב דומה והפוך לשואלים. קודם כל, אנחנו חיים בארץ ולא בבבל. יש כאן כמה שבאו מחוץ לארץ, ברוכים הבאים, אבל רוב היושבים פה חיים בארץ. אבל השאלה הזאת נשאלת גם על ידי אלה שיושבים בארץ כמובן. אז זה אין הבדל. אבל ההבדל הוא כמעט התהפכו היוצרות. הם חיים בארץ ישראל והמקדש כבר עומד להיבנות. עומד להסתיים, עוד שנתיים, אבל ברוך כבר שהולכים לחנוך את המקדש. יש מקדש, יש עבודה, יש קורבנות. מצד שני, היישוב הארץ ישראלי באותו זמן נתון תחת שלטון המנדט של פרס, ונתון בצרות קשות עם השכנים. בחוסר ביטחון, כלומר, הוא סובל ממצב מדיני, ביטחוני, קשה. ועד לאחרונה גם מצב כלכלי קשה. אז זה המצב שלהם. מה יש לומר על המצב שלנו? ממש הפוך בשני החלקים. אנחנו יושבים בארץ, טוב, תגידו, מצב ביטחוני קשה, תאמינו לי שהוא לא קשה. אתם שומעים חדשות, אל תשמעו את החדשות בצורה סלקטיבית. המצב שלנו טוב. יש בעיות. תמיד היו בעיות ותמיד יהיו בעיות. מצבנו טוב. כלכלית מצבנו טוב. מדינית, אנחנו מדינה עצמאית. מדינה עצמאית, שלמרות כל מה שאומרים, מצבנו כמעט מזהיר. השבוע היו דברים מפליאים ביותר. שני מנהיגי העולם, שני מנהיגי המדינות הכי חזקות בעולם נפגשו, ולא היה להם על מה לדבר, אלא רק על הרצון של שניהם להיטיב עם מדינת ישראל. לא היה דבר כזה מאז שקמה מדינת ישראל, צריך לומר. לא היה דבר כזה. שמנהיגי שתי המעצמות דורשים את טובתה של ישראל, ושניהם חברים של ראש ממשלת ישראל. פלא. אבל זה המצב. אנחנו מדינה עצמאית. כלומר, מבחינה לאומית מצבנו מזהיר כמעט. מבחינה דתית ומבחינת קיום המקדש, אין בית מקדש. לא רק שאין בית מקדש, יהודה גליק פה אולי. הוא היה פה באחד השיעורים. הוא יספר לכם מה המצב בנוגע למקדש. אפילו להתפלל שם אנחנו לא יכולים. בקושי נותנים לנו להיכנס. אז המצב שלנו הוא הפוך ממצבם של, של, של שווי ציון. מה המדיניות ביחס להבקה בחודש החמישי? הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים? בואו נמשיך ונקרא את תשובת הנביא. פסוק ח', אני חוזר. ויהי דבר אדוני אל זכריה לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים, לא סליחה, דילגתי, בסוג ד', ויהי דבר אדוני צבאות אליי לאמור, אמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמור, כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה, הצום צמתוני אני, וכי תאכלו וכי תשתו, אלא אתם האוכלים ואתם השותים. תשובה בוטה. מה פירוש הצום צמתוני אני? מה אומר השם בפי זכריה? אתם צמים בשבילי? אני ציוויתי אתכם לצום? זה כתוב בתורה? אתם נוהגים לצום 70 שנה, מזה 70 שנה. אני לא ציוויתי אתכם. ואם תאכלו ותשתו, גם לא ציוויתי אתכם. אתם האוכלים ואתם הצמים ואתם תחליטו. מה זה נוגע אליי? שתשובה משתמטת. אז מה כן נוגע אליך? פסוק ז', הלא את הדברים אשר קרא אדוני ביד הנביאים הראשונים, הנביאים הראשונים, אלה שחיו בימי בית ראשון, הנביאים האחרונים, אלה שחיים בזמן הזה בימי בית שני. הלא את הדברים אשר קרא אדוני ביד הנביאים הראשונים, ביות ירושלים יושבת ושלווה והרי הסביבותיה והנגב והשפלה יושב, אלה הדברים שאני רוצה. לא צומות. מה הדברים? הנה, ויהי דבר אדוני אל זכריה לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום גר ואני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. כל אלה היו הדרישות בימי בית ראשון. וימענו להקשיב, ויתנו חטף סוררת, ואוזניהם הכבידו משמוע, וליבם שמו שמיר משמוע את התורה, ואת הדברים אשר שלח אדוני צבאות ברוחו, ביד הנביאים הראשונים, ויהי קצף גדול מאת אדוני צבאות. ויהי כאשר קרא ולא שמעו, כן יקראו ולא אשמע, אמר אדוני צבאות, אז בימי בית ראשון. ואסערם על כל הגויים, ואסערם ואפזרם, ואפיצם, על כל הגויים אשר לא ידעום, והארץ נשמה אחריהם מעובר ומשב, וישימו ארץ חמדה לשמה. זאת סקירה היסטורית, מה היה? מה גרם לצומות האלה? זה מה שאני רוצה. שתשמרו את אותן תביעות שאבותיכם לא שמרו, והביאו לחורבנה של ירושלים, וגרמו לכך שאתם צמים, זה מה שחשוב. ומה, דברים קשים, מה עם ירושלים ומה עם שבי ציון ומה עם בית המקדש? מיד הנביא מרכך, בפרק ח'. ויהי דבר אדוני צבאות לאמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון קנאה גדולה, וחימה גדולה קינאתי לה. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים, ונקרא ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות הר הקודש. אנחנו עומדים לפני שינוי גדול. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימין, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. ומה עושים הזקנים? בייביסיטר על הנכדים. לא, זה, איפה גיל הביניים? גיל הביניים בעבודה. מישהו צריך לשמור על הקטנים. זו תמונה נפלאה. תמונה שמבטאת ריבוי אוכלוסין, ריבוי שנים, ברכת ריבוי שנים, ואפשרות לזקנים לנוח. גם זה חשוב. פסוק ו', כה אמר אדוני צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלא נאום אדוני צבאות. פלא גדול. השינוי במצבה של ירושלים, פלא גדול. גם בעיני, אומר השם. כה אמר אדוני צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש, והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים באמת ובצדקה. כל מה שקראתי עד עכשיו מתחילת פרק ח' זה תוכנית עבודה. זאת תוכנית עבודה ביחס לירושלים. ירושלים התחילה להיבנות, המקדש בעיצומה, בניית המקדש בעיצומה, וזאת תוכנית העבודה שלי ביחס לירושלים. עכשיו עוד התבוננות. כל זה קשור לשאלה ההבקה בחודש החמישי, ותשובה לשאלה ההבקה בחודש החמישי עוד לא ברורה. הנה אנחנו מגיעים לעוד נבואה. כה אמר אדוני צבאות, תחזקנה ידיכם השומעים בימים האלה את הדברים האלה מפי הנביאים, אשר ביום יוסד בית אדוני צבאות היכל להיבנות. יום ייסוד בית השם זה היה לפני שנתיים. לפני שנתיים חגי וזכריה עודדו, דחפו, העיצו בעם להתגייס לבנייה מהירה של המקדש, לנצל מהר את חלון ההזדמנות של עליית דריווש לשלטון. זה היה לפני שנתיים. כי לפני, אני בפסוק י', כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה, וליוצא ולבא אין שלום מן הצער, ואשלח את כל האדם איש ברעהו. ואתה, עברו שנתיים, התגייסתם? אתם בונים את המקדש? לא חיימים הראשונים אני לשארית העם הזה, נאום אדוני צבאות. כי זרע השלום, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן את יבולה, והשמיים ייתנו תלם, והנחלתי את שארית העם הזה את כל אלה. והיה כאשר הייתם כללה בגויים בית יהודה ובית ישראל, כן הושיע אתכם, והייתם ברכה. אל תיראו, תחזקנו ידיכם. כלומר, אתם רואים שחל שינוי במצב הכלכלי והחברתי, בגלל שהתגייסתם לבניית המקדש. המשיכו, תחזקנה ידיכם. אתם מקדמים את הגשמתה של התוכנית האלוהית שתיארתי לכם זה אתה. פסוק י' ד', כי כה אמר אדוני צבאות, כאשר זממתי להרע לכם בהקציף אבותיכם אותי אמר אדוני צבאות ולא ניחמתי, כן שבתי זממתי בימים האלה להיטיב את ירושלים ואת בית יהודה. אל תיראו, אלה הדברים אשר תעשו כדי שהתוכנית תתגשם. דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאום אדוני. הוא מתווה להם פה תוכנית שלמה. על שאלה טכנית, שאלת חכם, להמשיך לצום בחודש החמישי או לא להמשיך לצום. זאת הייתה השאלה, הוא פורס להם תוכנית שלמה. קודם כל זו שאלה לא חשובה. השאלה החשובה היא, האם אתם מקפידים בתביעות המוסריות, הדתיות, שטבעו הנביאים הראשונים שבגללם חרבה ירושלים? אז אתם מתבקשים להקפיד על התביעות הללו. זה הדבר החשוב. לא שאלת הצום. שנית, לא רק תביעות מוסריות מציב לפניהם זכריה הנביא, אלא גם תביעות, איך נקרא להם? תביעות פולחניות. מבקרי המקרא קבלו חררה. כן, התביעה פולחנית. מה התביעה הפולחנית? להקים את בית המקדש. להמשיך. אנחנו באמצע העבודה. תחזקנה ידיכם. כלומר, תחזקו את בניין המקדש. תחזקו את התנהגותכם הדתית, המוסרית, בין אדם לחברו. תדאגו לאנשים המסכנים. תהיו ישרים ביחסים הבין אישיים. דברו אמת, חישבו טובה על חבריכם. ואם תפעלו בשני המסלולים האלה, המסלול הדתי המוסרי, שהוא מילוי תביעותיהם של נביאי בית ראשון, והמסלול הארצי המקדשי, בניית בית המקדש, שאתם כבר עושים אותה, זה יביא להתגשמות התוכניות האלוהיות ביחס לירושלים, שפירטתי לכם פה באמצע. נו, מה עם השאלה? הנה, הגיעה התשובה. רק רציתי שתשימו לב שבתחילת התשובה, השאלה הייתה רק על החודש החמישי, ובתחילת התשובה בפרק ז', כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי. מה זה השביעי? צום גדליה. בחודש השביעי, בחודש תשרי. עכשיו אנחנו בפסוק י"ח, הגענו לפסוק י"ח. ויהי דבר אדוני צבאות אליי לאמור, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אז מה הוא ענה להם? מה התשובה? שורה תחתונה. הנבואה עוד לא הסתיימה, אבל זהו, מבחינתנו אנחנו סיימנו. מה התשובה על השאלה, האבקה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים? נחלקו המפרשים. יש אומרים, זהו, התשובה היא, אתם יכולים להפסיק לצום. רק תזכרו שזה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה ההתנהגות הדתית בין אדם לחברו. מה שחשוב זה ההתגייסות לבניין המקדש. אחרי שהצלחתי להחדיר לכם את המסר של סדר החשיבויות, אז אני כבר מוכן לענות לכם על עניין הצומות. לא, אין צורך להמשיך לצום. להפך, אפשר להפוך את הצומות לימים טובים, לשמחה ולססון. ובתנאי, אני מזכיר לכם, מה התנאי? האמת והשלום אהבו. כי זה מה שחשוב. אבל אם באמת תאהבו את האמת והשלום כמו שאני מטיף לכם, אז כל הצומות בטלים ומבוטלים, והופכים להיות ימי שמחה. זה פירוש אחד. ולדעת המפרשים, בימי בית שני לא צמו. לדעת אלה שמפרשים ככה את התשובה. מפרשים אחרים, כמו בעל המצודות, כמו... אני חושב שהפירוש השני הוא הנכון, אם אתם שואלים אותי. מה? נו, נראה אתכם. מה? יהיה בעתיד. עכשיו עוד תמשיכו לצום. אבל אם את האמת והשלום אהבו, והמצב יתקדם כפי שהקדוש ברוך הוא מתכנן את התקדמות המצב, ופרטתי לכם מה הוא מתכנן. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה, וירושלים תגאה מרוב עושר ושמחה, ועמים וקיבוץ הגלויות יושלם. בקיצור, כל התוכנית האלוהית תתגשם, אז ארבעת הצומות יהפכו להיות ימי ששון ושמחה. ובתנאי שהאמת והשלום אהבו. אז זה תנאי לא לעכשיו, זה תנאי לעתיד. אם באמת תקבלו את מה שאמרתי לכם, התוכנית האלוקית תוגשם במלואה, ואז ארבעת הצומות יהפכו לששון ולשמחה. ובינתיים תמשיכו. למה? כי מצבנו לא טוב. אני עונה בשם זכריה לפי הפירוש המחמיר. מצבנו לא טוב. מה לא טוב? מה עוד חסר? קודם כל, בית המקדש עוד לא נגמר, צריך לזכור. לא הסתיימה בנייתו. שנית, מצבנו הכלכלי השתפר, אבל עדיין לא טוב. שלישית, מצבנו המדיני קשה, השכנים עושים לנו צרות. רביעית, אנחנו בכלל תחת שלטון פרס. חמישית, קיבוץ גלויות עוד לא התקבץ. עוד הרבה מהגולים נמצאים בחוץ לארץ ולא עלו לארץ. אז איך אפשר לבטל את הצומות? התוצאות של חורבן בית ראשון קשות מאוד, עד היום. אני מדבר על זכריה. לכן, יהיה, בעתיד, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, לא בהווה. עצם העובדה שאפשר לחלוק בפרשנות התשובה קצת מביך. זה דבר מביך, אבל זה המצב. לא תמיד אנחנו, יכול להיות שהנביא מתכוון לארפל את דבריו בכוונה. כך למדתי מהרב הדרי אתמול, הרב הדרי זיכרונו לברכה, לא משנה, מי שהיה יודע למה אני מתכוון. עכשיו, למדנו מהתשובה על ארבעה צומות, צום הרביעי וצום צום הרביעי בחודש, תמוז, צום החמישי אב, וצום השביעי צום תשרי, כמובן אין הכוונה ליום הכיפורים, וצום העשירי תבט. מה קרה בארבעת החודשים האלה שגרם לקביעת ימי צום בהם? אנחנו עוברים לדף השני. בראש הדף השני, מופיעים קודם כל הפסוקים בספר זכריה שמלמדים על ארבע תעניות החורבן. השאלה של בית אל שר עצר, האבקה בחודש החמישי היא נזר כאשר עשיתי, היא עדיין לא מלמדת על הצום, אבל תכף נתברר. תשובת הנביא בהתחלה, כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה, הצום צמתוני אני? וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים. והתשובה הסופית, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה וכו', והאמת והשלום אהב. למה צמנו? מוכרות לכם המילים האלה? איפה הן לקוחות? למה צמנו? מישעיהו נונחת הפטרת יום הכיפורים בשחרית. למה צמנו? שם זו שאלה במשמעות כמובן שונה. זה שיבוץ מה שעשיתי פה. אז ככה, כדי לדעת מה קרה בימי החורבן, איך בדיוק, מה היו המאורעות של חורבן ירושלים, יש לנו ארבעה תיאורים בתנ"ך. אחד הוא בספר מלכים פרק כ"ה, מלכים ב' פרק כ"ה, סוף מלכים, הפרק האחרון. שני פרקים בירמיהו מתארים את החורבן, ירמיהו למדת וירמיהו נון ב', אלה לא פרקי נבואה, אלה פרקי תיאור היסטורי. ודברי הימים ב', הפרק האחרון בדברי הימים, נדמה לי שזה פרק למד ו'. בדברי הימים אין תאריכים, אז הוא לא רלוונטי לגבינו, גם התיאור הוא מאוד מאוד קצר ומצומצם. אבל בשלושת הפרקים, מלכים ב' כ"ה, ירמיהו למדת וירמיהו נון ב', יש תיאור די מפורט של האירועים. עכשיו, התיאור בא כמובן בסדר כרונולוגי, לפי ההתפתחות ההיסטורית של הדברים. ולכן, אנחנו מתחילים מצום העשירי. למה? כי כתוב בספר מלכים ב' כ"ה, והיא בשנת התשיעית למולכו, הכוונה למולכו של צדקיהו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, וייחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור. כלומר, ראשית המצור על ירושלים הוא בעשירי לחודש העשירי, בעשרה בטבת. מילה במילה מופיע אותו תיאור בירמיהו נון ב', כיוון שזה מילה במילה חוץ מהמילה נבוכדנצר, נבוכדנצר שמתחלף צורת הכתיב, אז ממש מילה במילה, אז אני לא קורא. בירמיהו למתת חסר התאריך המדויק. בשנה התשיעית לצדקיהו מלך יהודה, בחודש העשירי, אבל לא כתוב באיזה יום, בא נבוכדנצר מלך בבל וכל חילו על ירושלים ויצורו עליה. אז נראה שהצום העשירי הוא ברור, אין בו ספקות. והנה יש לנו נבואה ביחזקאל כ"ד בצד שמאל, שגם שם אנחנו מוצאים את היום הזה. ויהי דבר אדוני אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי בעשור לחודש, לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. במרחק אלפי קילומטרים יושב יחזקאל בבבל, והשם מודיע לו אונליין. ברגע זה, ביום הזה, מתחיל המצור על ירושלים. לפני שניפרד מצום העשירי, נעיר הערה על יחזקאל. בפרק למד ג' ביחזקאל מסופר הסיפור הבא, והיא ב-12 שנה, כנראה שצריך להיות ב-12 שנה, כלומר בשנה 11 לצדקיהו, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים לאמור, הוקטה העיר. כלומר בחודש טבת, 3 שנים יותר מאוחר, הגיע הפליט מירושלים ובישר את הבשורה על זה שהוקטה העיר ירושלים. זה היה בחודש טבת, 3 שנים אחרי התחלת המצור, אבל באיזה יום בחודש טבת? באיזה יום? ה' בטבת. תשאירו את הידע הזה בינתיים באיזשהו מקום במחסן. צום הרביעי. צום הרביעי זה עד מתי נמשך המצור והובקעה העיר. בממלכים בית קפה, עד ה-12 שנה למלך צדקיהו, ב-9 לחודש, ומה חסר לנו פה? איזה חודש? ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר. בקיעת ירושלים נבעה מהרעב שהכריע את המגינים, את הצבא. מילה במילה רק בתוספת החודש שנשמט ממלכים ב', בירמיהו נון ב', עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. באופן כללי ירמיהו נון ב' חוזר על מלכים כמעט מילה במילה. עד ה-12 שנה למלך צדקיהו בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק רעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ ותיבקע העיר. מילה במילה. אז הנה בחודש הרביעי בתשעה לחודש. ואותו דבר בירמיהו למתת, ב-12 שנה לצדקיהו בחודש הרביעי בתשעה לחודש, הובקעה העיר. אז מהו הצום, צום הרביעי? תת בתמוז. תת בתמוז, שלושה ספרים, שניים. לא, בעצם שלושה. שלושה ספרים מציינים את, את היום כיום תת, תשעה לחודש. על זה שואלת הגמרא במסכת תענית בצד שמאל, יש משנה, במסכת תענית יש משנה. חמישה דברים קראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים קראו את אבותינו בתשעה באב. מה קרה את אבותינו ב-17 בתמוז? אחד מחמישה דברים, הובקעה העיר. על זה שואלת הגמרא, הובקעה העיר בי"ז הווה? מה, האם העיר הובקעה ב-17 בתמוז? והכתיב, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק רעב בעיר, וכתיב אחר כך, ותיבקע העיר. אז היה בתשעה, לא ב-17. אמר רבה לא קשיא. כאן בראשונה, כאן בשנייה. דתניא, בראשונה הובקעה העיר בתשעה, ברייתא, כן, תניא זה ברייתא. בראשונה הובקעה העיר בתשעה בתמוז, בשנייה ב-17 בו. ואנחנו צמים על פי חורבן בית שני, מכיוון שהוא נוגע אלינו יותר, קרוב אלינו יותר, ולכן אנחנו צמים ב-17. האם זה ברור? יופי, יפה. צום החמישי, אז כאן שוב מלכים ב' וירמיהו נון ב' חוזרים מילה במילה, חוץ מפרט קטן אחד. ובחודש החמישי, בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים, עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש. מילה במילה גם ירמיהו נון ב', רק פרט קטן, שונה. ובחודש החמישי, בעשור לחודש, היא שנת 19 שנה, כל השאר אותו דבר. ובירמיהו למתת אין בכלל תאריך. מה לא כתוב בתנ״ך? תשעה. שואלת הגמרא על המשנה בתענית. חרב הבית בתשעה באב, חמישה דברים קראו את אבותינו בתשעה באב. חרב הבית בראשונה ובשנייה. שואלת הגמרא, חרב הבית בראשונה, דכתיב, ובחודש החמישי בשבעה לחודש וכולי. זה ציטוט מאיפה? ממלכים. ואז אומרת הגמרא, וכתיב בחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר. זה ציטוט מאיפה? ירמיהו נון ב'. ותניא, ברייתא, אי אפשר לומר בשבעה, שהרי כבר נאמר בעשור. ואי אפשר לומר בעשור, שהרי כבר נאמר בשבעה. הכיצד? איך נחלקל את הסתירה בשני פרקים שחוזרים על עצמם מילה במילה, חוץ מהפרט הזה? בשבעה נכנסו נוכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני. ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו. שנאמר, אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צלילי ערב. כלומר, באמת בית המקדש חרב בתהליך שנמשך חמישה ימים. שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, ארבעה ימים באב. בשביעי ובשמיני זה החל, אבל עדיין המקדש לא חרב. בתשיעי, אחר הצהריים, הציתו אש במקדש, והאש הלכה ושרפה את המקדש תשיעי ועשירי. והיינו, דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתיו אלא בעשירי. את מה לא קבעתיו? את הצום, מפני שרובו של היכל בו נשרף. השנה נצום בעשירי, כדברי רבי יוחנן. וכידוע גם בשנה שצמים בתשיעי, מנהגי אבלות הולכים ונמשכים עד עשירי בחצות היום, בגלל זה. בגלל הדבר הזה. ורבנן, כלומר אלה שקבעו את הצום בתשעה באב, למה? ורבנן העדיפו לצום בתשעה באב לקבוע משום התחלת דפורנות העדיפה. נקודת ההתחלה של הפורנות היא הקובעת. מה חסר לנו כאן? צום השביעי. הנה, אז הנה צום השביעי, בשולי הדף בצד ימין. והעם הנשאר בארץ יהודה, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם, זה מלכים בית קפה, ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליה וימות ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה, וכתוצאה מהרצח הזה של גדליהו, נפוצו כל השארית וברחו, וארץ יהודה חרבה באופן סופי. אנחנו מדברים על חודש שביעי, כמה זמן אחרי החורבן? כמה? חודש חמישי, חודשיים אחרי החורבן. רצח גדליה היה חודשיים אחרי החורבן. אותו דבר בירמיהו, זה לא למתת, זה המשך, מ"א, יש תיאור ארוך של רצח גדליה, והיא בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע וכו' וכו'. לדעת מפרשי הפשט, ולדעתי הם צודקים ב-100%, אי אפשר להבין את סיפור רצח גדליה, אלא על סמך ההנחה שגדליה נרצח בראש השנה. בחודש השביעי. בחודש השביעי פירושו, בראש החודש השביעי הוא ראש השנה. מתוארת שם סעודה, שכולם יושבים ואוכלים בה. הסעודה הזאת לא יכולה להיות בג' תשרי, כי ג' תשרי זה יום צום. הסעודה הייתה... הסעודה היא סעודת ראש השנה. הסעודה היא סעודת ראש השנה. והיה חשוב מאוד לגדליהו לרצוח את לישמעאל בן נתניה, לרצוח את גדליה דווקא בראש השנה, מסיבות שאני לא יכול עכשיו לפרט באוזניכם. אבל רד"ק, אבן עזרא ועוד, כולם חושבים שרצח גדליה היה בראש השנה. אז למה אנחנו לא צמים בראש השנה? כי זה יום טוב. אז דחו את זה לג' תשרי. אז בעצם צום גדליה בהגדרה הוא נדחה. עכשיו, תשימו לב שאין אף צום שאנחנו יודעים שהיום הוא ברור. צום העשירי, מיד נראה מחלוקת. האם הכוונה לעשרה בטבת, או אולי לחמישה בטבת? שזה איזה יום חמישה בטבת? היום שהפליט הגיע מירושלים ובישר לגולה בבבל, הוקטה העיר. צום הרביעי, בתנך כתוב תשעה בתמוז, ואנחנו צמים בשבעה עשר בתמוז, והגמרא מבררת את זה, למה? ועונה שאנחנו צמים לפי חורבן בית שני. צום החמישי, תשעה בתמוז בכלל, תשעה באב לא מוזכר בכלל בתנך, מוזכר שבעה באב ועשרה באב. ואנחנו צמים בתשעה. זה מין פשרה בין שני המקורות. וצום השביעי כתוב א' בתשרי, ואנחנו צמים בג' בתשרי. כלומר, אין שום צום שעובר חלק, היום. ידוע לנו מספר זכריה שיש ארבעה צומות בארבעה חודשים, אבל איזה יום בארבעת החודשים לא ברור בשום צום. לגבי עשרה בטבת, אז מחלוקת ידועה התהפכו לדף מספר 3, כלומר, צילום מהגמרא, גמרא בראש השנה, באמצע דף י"ח עמוד ב' בראש השנה, סימנתי שני קווים. אתם רואים את שני הקווים? אז אני קורא שם. תניא, אמר רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש ואני אין דורש כמותו. אחד מארבעת הדברים זה הדבר הבא. צום הרביעי זה תשעה בתמוז, שבו הובקעה העיר, שנאמר בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לכם לעם הארץ וכו'. ומה יקרה לרביעי? רביעי לחודשים מניסן. צום החמישי זה תשעה באב, שבו נשרף בית אלוהינו, ומה יקרה לחמישי? חמישי לחודשים. צום השביעי זה ג' בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ומי הרגו ישמעאל ללמדך ששקולה מתתן של צדיקים כשרפת בית אלוהינו. ומה יקרה לשביעי? שביעי לחודשים. צום העשירי זה עשרה בטבת, שבו סמך מלך בבל על ירושלים, שנאמר, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי, בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה, סמך מלך בבל על ירושלים. ומה עיקר אלה עשירי? עשירי לחודשים. זה דרש רבי עקיבא. והלו היה ראוי זה להיכתב ראשון, ולמה נכתב כאן? אז אם תסתכלו בדף הקודם שראינו, באמת זה נכתב ראשון. למה זה נכתב ראשון בדף? למה צמנו? כי הוא הקודם ביותר מבחינת התיאור ההיסטורי. תיאור מה שקרה בעשרה בטבת, הוא קודם לתיאור הדברים האחרים. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, אז אם כן גם בזכריה היה צריך להקדים את צום העשירי לפני כולם, למה הוא בא בסוף? אלא כדי, ולמה נכתב כאן, אומר רבי שמעון, אלא כדי להסדיר חודשים כתקנם. זה תשובת רבי עקיבא. כלומר, זכריה הולך לפי לוח השנה. והדף שלנו הולך לפי סדר היסטורי של האירועים. ואני איני אומר כן, אומר רבי שמעון בר יוחאי. אלא, צום העשירי זה חמישה בטבת, שבו בת שמועה לגולה, שהוקטה העיר. שנאמר, והיא ב-12 שנה, בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים, אמור, הוקטה העיר. ועשו יום שמועה כיום שריפה. ונראים דבריי מדבריו, אומר רבי שמעון על עצמו, שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. והוא אומר על ראשון אחרון ועל אחרון ראשון, אלא שהוא מונה לסדר חודשים, ואני מונה גם לסדר פורנויות. אז בכלל, לפי רבי שמעון בר יוחאי, צום העשירי זה חמישה בטבת, ואין צום בעשירי בטבת. ואנחנו נוהגים כמו מי? כרבי עקיבא. ולמה אנחנו נוהגים כרבי עקיבא? כי הלכה כרבי עקיבא. זה כלל. הלכה כרבי עקיבא מחברו, ועוד מתלמידו. רבי שמעון הוא תלמידו של רבי עקיבא. טוב, אני חושב שבזה אנחנו סיכמנו שמקורם של ארבעת עניות החורבן הוא בתנ"ך. בתנ"ך, בספר זכריה, אנחנו יודעים שצמו בארבעה חודשים שונים, ובספר מלכים וירמיהו אנחנו יודעים מה קרה בארבעת החודשים האלה, ומה בדיוק התאריך, או לא מה בדיוק, אבל מה בערך התאריך שבו יש לצום. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלת הצום בימי בית שני. שאלת הצום בימי בית שני זאת בעצם השאלה ששאלו את זכריה, ההבקה בחודש החמישי היא נזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, כשהמציאות שונה ממה שהיה בגלות. והיא שאלה שגם אנחנו שואלים אותה עם כל ההבדלים בין המצב שלהם למצב שלנו. שחלקם הם לטובה וחלקם הם לרעה. אז הרי אנחנו מפרטים את הדברים. במשנה במסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א', פרק א' בראש השנה, נאמר ככה. זה אותו דף עם הגמרא, עם הצילום בגמרא, אלא שעכשיו אני עולה למעלה, לראש הדף. על שישה חודשים השלוחים יוצאים. המשנה, בתקופת המשנה, עדיין קינשו את החודש על פי הראייה. האם ידוע לכם? הלוח נתקן כמה דורות אחרי, כמה דורות בתקופת האמוראים כבר. אבל בתקופת המשנה עוד קידשו את החודש על פי הראייה. ואומרת המשנה, על שישה חודשים השלוחים יוצאים, להודיע שקידשו את החודש, על ניסן מפני הפסח, על אב מפני התענית, על אלול מפני ראש השנה, על תשרי מפני תקנת המועדות, סוכות שמיני עצרת, על כסלב מפני החנוכה, ועל אדר מפני הפורים. וכשהיה בית המקדש קיים, יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. אבל בימינו שאין פסח קטן, אז ביטלו את אייר. אז כמה חודשים היו יוצאים בזמן שבית המקדש היה קיים? כמה? שבעה חודשים. שישה המנויים פה, ועל אייר בנוסף להם. אמת? יוצא מהמשנה שבימי בית שני היו יוצאים השלוחים על אב מפני התענית. משמע מפה שצמו בתשעה באב בימי בית שני. ולכן השלוחים היו יוצאים. מה אתם אומרים? הפתעה? או לא הפתעה? אבל, כמו כל דבר, יש לזה צד שני. בכמה מספרי הגמרא והמשניות, המילה אף בסוף המשנה לא גורסים אותה. ואז מה המשפט האחרון במשנה? וכשהיה בית המקדש קיים, יוצאים על אייר מפני פסח קטן. אם אתה גורס כך במשנה, אז יכול להיות שהמספר 6 הוא מספר ברזל. תמיד השלוחים יוצאים על 6 חודשים. אלא, בזמן שבית המקדש קיים, יצאו על אייר. אז איך זה 6? לא יצאו על אב. למה לא יצאו על אב? כי לא צמו. ובזמן שהמקדש חרב, יוצאים על אב, בגלל שצמים בתשעה באב, אבל לא יוצאים על אייר, כי לא מקריבים פסח שני. אז במילה הקטנה אף, תולים כמה חוקרים את השאלה, האם צמו בימי בית שני בתשעה באב או לא צמו. אני לא יודע אם אתם מבינים כמה הדבר הזה מופלא. אנחנו לא יודעים את העובדה הממש הבסיסית, האם כל ימי בית שני שנמשכו כ-600 שנה צמו בתשעה באב או לא צמו בתשעה באב? באים חוקרים ואומרים, זה תלוי אם אתה גורס במשנה אף או אם אתה לא גורס במשנה אף. אינני יודע אם זה באמת תלוי באף הזה, אבל תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי, אומרים חז"ל. על כל פנים, רוב הספרים גורסים אף, כמו שמונח לפנינו, ואז יוצא שבימי הבית יצאו על 7 חודשים, ואחד משבעת החודשים שיצאו עליהם השלוחים זה חודש אב מפני התענית. פירוש הדבר שצמו בבית שני בתענית תשעה באב. שואלת הגמרא, וליפקו נמי, אני קורא את הגמרא, כן? וליפקו נמי התמוז וטבת. שיצאו השלוחים גם על חודש תמוז ועל חודש טבת. דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, מאי דכתיב בספר זכריה, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, קרא לי צום וקרא לי ששון ושמחה. אז מה זה, צום או ששון ושמחה? בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. אין שלום, צום. אז מה יוצא מפה? שארבעת התאריכים האלה, בזמן שאין שלום, צריך לצום בהם. אז למה לא יוצאים על 2 החודשים, תמוז וטבת? זאת השאלה. השאלה ברורה. כלומר, מספר זכריה אנחנו למדים שיש 4 צומות. הצום השביעי לא מעניין אותנו, כי ממילא יוצאים שלוחים על השביעי. צום החמישי לא מעניין אותנו, כי ממילא יוצאים שלוחים על חודש חמישי בגלל התענית. אבל אם בגלל התענית הם יוצאים על אב, למה הם לא יוצאים גם על תמוז ועל טבת? שהרי מהמימרא של רבי שמעון חסידה אנחנו שומעים שכשאין שלום, אז צמים בימים האלה. האם השאלה נוגעת לתקופת בית שני? או לתקופת המשנה אחרי חורבן בית שני. או גם וגם. אז זה תלוי בשאלה אם צמו בבית שני או לא צמו. אם צמו בבית שני בתשעה באב, אז השאלה היא גם על בית שני. למה לא יוצאו השלוחים בימי בית שני גם על תמוז ועל טבת? ועל ימינו בוודאי שהשאלה נשאלת. אנחנו בוודאי צמים. אז למה השלוחים לא יוצאים אחרי החורבן גם על טבת ועל תמוז? מה השאלה? מה? ולכן השאלה גם על בית שני? יפה, זאת טענה מעניינת. אנחנו עוד תכף נתמודד איתה. עכשיו, אמר רב פאפה, בא רב פאפה לתרץ. מה הוא בא לתרץ? תזכירו לי, מה הקושייה? מה הקושייה? למה שלוחים, למה במשנה לא נאמר שהשלוחים יוצאים על תמוז וטבת? אמר רב פאפה, החייקה אמר. זה, באמת יש לא 2 מצבים, אלא 3 מצבים. בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. יש גזרת המלכות, צום. אין גזרת המלכות ואין שלום, רצו מתענים, רצו אין מתענים. ולכן לא יוצאים על תמוז וטבת. למה לא יוצאים על תמוז וטבת? כי ברוב התקופה, רוב הזמן, הצומות האלה הם רשות. רצו מתענים, רצו אין מתענים. ולמה רוב הזמן הם רשות? כי רוב הזמן זה לא שלום, אבל גם לא גזרת מלכות. רוב הזמן, המצב הוא כמו שאנחנו מכירים, לא זה ולא זה. ואז מה המצב, כשהמצב הוא מצב ביניים, אפשר לבחור כן לצום, אפשר לבחור לא לצום, לכן השליחים לא יוצאים. השלוחים יוצאים רק על תאריכים ודאיים, שתלויים, שההלכה מחייבת אותם. תאריכים שההלכה אומרת, רצו כך, רצו כך, לא מטריכים את השלוחים לצאת. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כך, תשעה באב נמי, גם תשעה באב, למה כתוב במשנה שהשלוחים יוצאים על תשעה באב? תשעה באב הוא אחד מארבעה תאריכים, שעליהם כתוב, צום הרביעי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, ורב פאפה אמר, שיש שלושה מצבים ביחס לתאריכים האלה. מצב של שלום, הוא גם תשעה באב הופך להיות יום ששון, מצב של גזרת מלכות, חייבים לצום בתשעה באב, ומצב ביניים, רצו או לא רצו. מתרצת, אמר רב פאפה, רב פאפה בעצמו מתרץ, אמר רב פאפה, שני תשעה באב, הועיל והוכפלו באוצרות. דאמר מר, זה בעצם משנה, בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. כלומר, תשעה באב חמור יותר, כי נכפלו באוצרות, כנראה הכוונה, בית המקדש הראשון והשני חרבו בתשעה באב. ולכן הוא חמור יותר, ולכן אפילו במצב ביניים, מה? רוצים כולם לצום. ולכן השלוחים יוצאים. שאר שלוש תעניות החורבן, תלוי ברצו או לא רצו. זו גמרא מאוד מעניינת. קודם כל, עצם הדבר שתעניות החורבן תלויות ברצו. שלוש מתוכן, בעצם, כן, שלוש מתוכן, איזה מין הלכה הזאת? שרוצים צמים, לא רוצים לא צמים. יש למישהו איזה רעיון? איך מותירים דבר כזה בשאלת הרצון? אז התשובה היא מאוד מובנת. המציאות בין גזרת מלכות לבין שלום, הטווח הוא עצום. ובטווח העצום הזה אי אפשר לקבוע מסמרות. מדוע אי אפשר לקבוע מסמרות? כי לפעמים אתה בקצה הקרוב לשלום, ואז אין סיבה לצום. לפעמים אתה בקצה הקרוב לגזרת מלכות, ואז, לא חייב, אבל אז יש טעם רב כן לצום. אז השאירו את מכיוון שאי אפשר לקבוע מסמרות בטווח הביניים, אמרו, רצו צמים, לא רצו אין צמים. טוב, זה מאוד מובן. מי זה הרצו הזה ולא רצו? שאלה גדולה. בתשובות הגאונים, הבינו שזה נוגע לכל יחיד ויחיד. רוצה היחיד לצום בשלושת התעניות האלה, צם. לא רוצה, לא צם. חוץ מתשעה באב. אבל ראשונים אחרים כמו רמב"ן, בתורת האדם, הוא מצולם לפניכם, אבל לא נקרא אותו, אומר, ברור שזה לא כל יחיד. מה, כל יחיד יעשה לעצמו דין אם כן לצום או לא לצום? לא. אם עם ישראל כולו החליט לבטל את הצומות, אז לא צמים. ואם עם ישראל החליט כן לצום, אז כל יחיד ויחיד משועבד להחלטת המוסדות. כן? להחלטת הסנהדרין, להחלטת הרבנים, להחלטת מי שלא יהיה. אבל זה לא תלוי ביחיד, אלא תלוי בעם ישראל כולו. עכשיו, תראו את רש"י בהתחלת פירושו לגמרא. דאמר רב חמא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא. הדרשה של רבי שמעון חסידא על הפסוק בזכריה, שאומר, הדרשה שלו היא, יש שלום, ששון ושמחה. יש גזרת מלכות, או אין שלום, אז זה צום. זוכרים את הדרשה הזאת? ואחר כך רב פאפה מכניס עוד גורם, באמצע. על איזה תקופה מדובר, אומר רש"י? דאמר רב חמא בר ביזנא, כולו ימי תענית נינו בזמן הזה, שאין בית המקדש קיים. ומתנית עם משנתנו בזמן הזה כמיירי. היא מדברת בזמן הזה. כמו שכתוב בסוף המשנה, כשהיה המקדש קיים, היו יוצאים על יר. כלומר, כל הדיון בגמרא לפי רש"י ולפי פרשנים נוספים, מתייחס לזמן הזה. בזמן הזה יש שלוש אפשרויות. שלום, ששון ושמחה, גזירת מלכות, צום, ובאמצע, בטווח באמצע, רצו, לא רצו. רוב הפרשנים הבינו ככה. והמסקנה יוצאת מהבנה כזאת של הגמרא, היא מרחיקת לכת לענייננו. פירוש הדבר, איפה אנחנו נמצאים? בימינו. אז השאלה היא מה הכוונה לשלום? טוב, איך שלא תפרש, אין שלום. ישאלו את שלום עכשיו אם יש שלום או אין שלום, הם יגידו אין שלום. אבל הרבה פרשנים אומרים שלום זה שבית המקדש קיים. עוד אין, בית המקדש עוד לא קיים. גזירת מלכות, גם אין. אז אנחנו בדיוק באמצע, במצב של רצו לא רצו. אבל מכיוון שהסברתי שהמצב הזה הוא כולל אפשרויות שונות, כאלה שהם יותר לכיוון שלום וכאלה שהם יותר לכיוון גזירת מלכות, אנחנו שואלים את עצמנו ואיפה אנחנו נמצאים היום? קרוב יותר לשלום. אי אפשר להתכחש לזה. אנחנו לא כמו במצב של אבותינו בימי הביניים, או לפני 200 שנה, או לפני 100, אפילו לא לפני 100 שנה. אנחנו במצב טוב. ולכן, באפשרות של רצו, לא רצו, מתאים לנו לא לרצות לצו. אבל אנחנו צמים. תכף נראה. אז, ואני חוזר לשאלה, מי מחליט? האם כל יחיד יכול להחליט לעצמו אם לצום או לא לצום? או שזה תלוי בעם כולו? ומי זה העם כולו? ומתי העם יחליט? ואיזה עם? ואיזה רבנים? ואיזה רבנות? שאלות מאוד גדולות. אם אנחנו מסתכלים רגע ברמב״ם, הופכים דף ורואים את דברי הרמב״ם, דברי הרמב״ם מפליאים ביותר. יש שם ימים, המילה שם זה תרגום מערבית, לא חשוב עכשיו, יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. קודם כל צריך להגיד מילה על הרמב״ם. הרמב״ם פה מדבר כנביא. כנביא זכריה, לא סתם. אומר, כל תעניות החורבן זה לא אבלות, אלא זה הכוונה לתשובה. אנחנו מתענים בימים האלה כדי לזכור מה גרם לימים האלה. מה ההתנהגות של אבותינו שהביאה לאסונות האלה, כדי לחזור בתשובה על אותם אבונות. ולכן נקבעו התעניות. זה פשוט כפתור ופרח עם תוכחת הנביא זכריה. עכשיו, מה אומר על זה הרמב״ם? שכל ישראל מתענים בהם. ואז הוא מונה את הימים האלה, יום שלישי בתשרי, שבו נרד גדליה, אני מדלג על הלכה ב' וג' ועובר להלכה ד'. וארבעת ימי הצומות האלו, הרי הם מפורשים בקבלה. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, והוא מפרש מה זה הכוונה של ארבעת הצומות האלה. מפורשים בקבלה, קבלה בלשון ההלכה מהי? ספרי הנביאים. יש הלכות שנלמדות מהקבלה, ויש להם מעמד קצת יותר גבוה מסתם דרבנן. אבל הרמב״ם לא אומר שזה צומות האלה מדברי קבלה. מה הוא אומר עליהם? מפורשים בקבלה. למה הם מפורשים והם לא מדברי קבלה? תגידו אתם. כי ברור שזכריה לא מטיל את הצומות האלה כחובה. הם נהגו בצומות וזכריה אומר, הצום צמתוני, אני. הלא אתם הצמים והלא אתם האוכלים ואתם השותים. אז להגיד שזה מדברי קבלה? זה פלא. אבל לכן הרמב״ם מדייק. ארבעת הצומות האלה מפורשים בקבלה, אבל הם לא מדברי קבלה. אז מה המקור של הצומות האלה? הרמב״ם קבע את המקור, את הסמכות של הצומות האלה בהלכה א'. מאיזה סמכות הצומות האלה באים? יש ימים שכל ישראל מתענים בהם. העובדה היא שכל ישראל מתענים בהם. והרמב״ם איננו מביא כלל את האפשרות שישראל, כולם או יחידים, לא ירצו לצום בגלל שהמצב הוא, אין שלום ואין מה? ואין גזרה. את זה הרמב״ם לא מזכיר. ומה עם האפשרות שהצומות האלה יהפכו לימים טובים? את זה הוא דוחה לסוף הפרק, בצד ימין למטה. כל הצומות האלו עתידים להיבטל לימות המשיח. לימות המשיח. ולא עוד, אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה, שנאמר כל המשון צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, יהיה לבית יהודה לששון ושמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. את החלק האמצעי הרמב״ם משמיט. אין את ההלכה של רצו, אין רצו, לא קיים ברמב״ם. רק צום שכל ישראל צמים, ולימות המשיח, ימים טובים. והפרשנים לא כל כך תפסו את הרמב״ם, אמרו, זה לא תואם את סוגיית הגמרא בראש השנה. אני מוכרח לתרץ לכם שלא תישארו עם רמב״ם קשה ותגידו, הוא השאיר אותנו עם רמב״ם קשה. הרמב״ם לא קשה. צריך לקרוא את הרמב״ם בכל היקפו. ואם אתה קורא את הפירוש של הרמב״ם למשנה במסכת ראש השנה, אתה מבין מה עומד מאחורי דברי הרמב״ם ביד החזקה. הדבר פשוט מאוד ומישהו אמר אותו קודם. הרמב״ם מבין שהדרשה של רבי שמעון חסידה ואחר כך של רב פאפה מדברת על ימי בית שני. בימי בית שני, כשבית המקדש עמד על תילו, אז היו שלוש אפשרויות. אם הייתה גזרת מלכות, כמו בימי אנטיוכוס, או כמו בימי חלק מקיסרי רומי, חייבים לצום את כל ארבעת הצומות. אם יש שלום בימי בית שני, שהכוונה כנראה לעם ישראל שחי בשלום, אבל תחת שלטון עצמי, כמו אולי בתקופה קצרה בימי החשמונאים, כל הצומות הופכים להיות ימי ששון ושמחה. ואם המצב בימי בית שני היה באמצע, לא שלום ולא גזרה, כמו בימי זכריה, כמו בימי נביאים אחרים, כלומר, עם ישראל חי רוב ימי בית שני תחת שלטון המעצמות, שלטון ממש, ולא היה עצמאי רוב ימי בית שני. מה המצב? אבל גם לא היו גזרות. הוא חי בשלווה, יחסית, מה אז? אומר הרמב״ם במפורש בפירוש המשנה. במצבים כאלה, בימי בית שני, כל אחד החליט אם הוא רוצה לצום או לא רוצה לצום. רצה צם, לא רצה לא צם. חוץ מתשעה באב, שגם במצבי הביניים היה צריך לצום בגלל חומרתו היתרה של תשעה באב. כל זה היה בימי בית שני. למה בימי בית שני נוצרה הלכה כזאת של רצו, לא רצו לפי הרמב״ם? כי המקדש עומד. אבל בזמן הזה שהמקדש חרב, לדעת הרמב״ם ברור שצריך לצום, אני כבר מסיים רמי. ברור שצריך לצום, כי המקדש חרב. ולכן ההלכה הזאת לא נאמרה לימינו, היא נאמרה לימי בית שני. וכשהמקדש חרב צריך לצום. רצו, לא רצו, זה הלכה שנשנתה לימי בית שני, בימינו יש רק שני מצבים. גזרת מלכות, חייבים לצום. וזה מה שרמב״ם אומר, יש ימים שכל ישראל מתענים בהם. כשיבוא המשיח, לימות המשיח, בית המקדש ייבנה, ועם ישראל יסגשג ויהיה עצמאי, אז הימים האלה יהפכו לששון ולשמחה. ומכוח דברי הרמב״ם הללו, אנחנו צמים היום בכל ארבעת העניות החורבן. אבל אנחנו מקווים ומייחלים לכך שגם צום הרביעי וגם צום החמישי וכל השאר יהפכו לבית יהודה לששון ולשמחה. והאמת והשלום אהבו.
איזה גזרת מלכות
בימינו? מה?
מה זאת אומרת גזרת מלכות בימינו?
מה זה בימינו? בימינו בזמן חורבן המקדש, זה כמו היהודים בגלות היו הרבה פעמים, השואה זה גזרת מלכות.
היום
אין גזרת מלכות?
תודה רבה על חלקך.
היום אין גזרת מלכות.
תודה רבה. אבל כמו שאמרת, השנה בתשעה באב לא צמים.
יש כן. לפי זה, אבל כשאומרים בתשעה באב, חומרתו, מתייחס לאחרי מה יש.
זה לא מתאים לימי בית שני. את צודק. מפני שהם נחפלו בצורה, קרו הרבה דברים, אני לא יודע.
לא.